בשבוע שעבר רעשו העיתונים בצרפת על מקרון, שנהנה לאתגר אחרי משחק כדורגל בחדר הלבשה עם השחקנים, לשתות בקבוק בירה בשלוק אחד. טוב, מה הבעיה הזאת? הייתה בירה קורונה, בואו. אבל זה מזכיר לי את אנג'לה מרקל שהתערבה על ארגז בירה על תוצאות המונדיאל, וזה מזכיר לי את אובמה שהיה מבשל בירה בבית, בבית הלבן, ואת תרזה מיי שיצאה לשתות בירה עם עוד כמה מנהיגים אירופאים בוועידה שהתעסקה עם נושא הברקסיט בבריסל. אז מה עם המנהיגים שלנו? אולי מה שיעזור להם זה קצת בירה? בירוויו, פודקאסט הבירה של גלית וגדי.
שלום לכם ושוב אתם איתנו בפודקאסט בירוויו, דברים שורים דרך כוס הבירה, פודקאסט הבירה הישראלי הראשון, מה קורה גדי, מה שלומך?
אני כבר מפחד להגיד בסדר, אבל כן, נראה בסדר, לא זכור לי...
רגע, רק התחלנו, כבר אתה מפחד.
כן, כי פעם שעברה שאמרתי שהיה בכל בסדר, פתאום הזכרת לי על איזה אינסידנט שהיה.
עוד לא שאלתי אותך איך עברו השבועיים האחרונים שלך. אז איך עברו השבועיים האחרונים?
מעולים, היה בסדר, פיקס. האמת שהם עברו לי די מהר.
חיים בצל הפח.
חיים בצל, כן. זה בסה. אבל אחלה שבועיים היו, באמת. לא יודע, לא, הם רגילים. עברו לי מהר בשנייה, כאילו...
האמת שכן, השבועיים האלה טסים, חבל על הזמן. אני לא זוכרת על איזה בירה מיוחדת ששתיתי. אני כמעט ולא זוכרת ששתיתי בירה בשבועיים האחרונים האלה.
שתינו איזה כמה מבירות מנשוויל, כל מיני... היו כאן, כן, היו כמה טובות ששתינו.
נכון, נכון, נכון.
היו כמה טובות שממש היו נהדרות, כן.
נכון, אבל דווקא יש לי סיפור אחר על השבועיים האלה. ישבתי בבית קפה, עניינים לא קשור, שלא קשורים לבירה. אחת האמיתות שישבה איתי לקוס קפה, הזמינה קוס קפה עם כל מיני, עם רשימה של דרישות, שטמפרטורה תהיה ככה, והחלב יהיה ככה, וככה וככה, והיא חתמה בזה שהיא אמרה שהיא רוצה שהקפה יוגש לה בקוס חד פעמית. הסתכלתי עליה כמובן וזה, ואז היא אמרה לי, כל מה שביקשתי, יש סיבה שעומדת מאחורי הבקשות שלי. ואז אמרתי, אוקיי, צריך להסביר, לא משנה. אמרתי לה, אבל למה כוס חד פעמית? היא אמרה לי, כי זה ידוע שכוסות קפה בבתי קפה זה הדבר הכי מטונף שיש. ולכן אני שותה את הקפה שלי בכוס חד פעמית.
אוקיי? חשבתי שזה רק בעיה שלנו בעולם.
אז אני לא יודעת אם צרת רבים נחמה טיפשים, או שוואלה, יש לנו פה בעיה. או שאני לא יודעת, אבל זה היה ככה...
זה מצחיק לשמוע את העניין.
זה היה שינוי מרענן.
באמת, יודע, אולי אני טיפש, אבל זה... אוקיי, זה מעודד אותי לראות שאני לא התרחן היחידי.
ולמה אני מספרת את הסיפור הזה? כי אין לי סיפור לספר על בירה שלושבועים האחרונים.
כן, האמת היא שלי בשבועים האחרונים, יצא, לא יודע למה, יצא לי לראות כל מיני דיונים בפייסבוק וכל מיני שאלות שאנשים שאלו אותי, ואין לי מושג למה כל השאלות האלה באו במקבץ אחד ככה של שבועיים, שלושה האחרונים, על נושא של סגנונות בירה.
כן.
שאלו אותי על הקטע של איך מקטלגים את הבירה, לאיזה סגנון, על בירה מסוימת, לאיזה סגנון היא שייכת, ובפייסבוק היו כל מיני דיונים על הבירה כזאת או אחרת, האם היא מותאמת לסגנון שמצהירים עליה, או כל מיני שאלות כאלה על הנושא הזה של הסגנונות.
אני גם הרבה פעמים חבר'ה ביתיים שמבשלים בירה, אז הם ככה מתלבטים למשל בין מה יצא לי, APA או IPA? נכון? הרבה פעמים אנחנו נתקלים בשאלה הזאת.
ברור.
עשיתי APA, ואז נותנים לך לטעום את הבירה, ואז אתה תואם אותה, ואת אומרת, אתה כבר חרגת מגבולות ה-APA, אתה כבר נמצא באזורי ה-IPA, ואז מתעוררת השאלה, רגע.
איפה הגבול עובר?
איפה הגבול עובר? מה זאת אומרת? מה גרם לזה שהבירה שלי עברה מה-APA למחלקת ה-IPA?
אף על פי שיאיר, הצלחת פעם אחרונה לעשות APA טוב. אז כן, זה אחד הדברים, נכון. והאמת היא שגם נתקלנו בזה הרבה בתחרויות, ונתקלים בתחרויות היום, על הקטע של איך לתקטלג את הבירה שאתה מגיש לתחרות, ומה המשמעות.
כל מיני ניואנסים
קטנים. כל מיני ניואנסים קטנים, אבל בעיקר, שאלות ספציפיות שתבינו על מה אני מדבר, זה למשל בירה שהייתה 12% אלכוהול, אז אמר מישהו, כן, זה ברלי וויין. זאת אומרת, הצבע אחר.
השאלה אם בירה שהיא 12% אלכוהול, אוטומטית נכנסת למחוזות הברלי וויין.
או למשל, מה ההבדל בין הופי לאגר לבין אינדיה פי לאגר?
זאת אומרת, IPL.
IPL והופי לאגר, האם זה אותו דבר בעצם, או שזה שני דברים שונים? זאת אומרת, כל מיני שאלות פרקטיות כאלה, שעלו בנושא הזה של הסיגנל.
הרבה פעמים אנחנו נתקלים בגבול שעובר בין סטאוט לפורטר.
בדיוק, משהו. בגבול שעובר כן. או שלא עובר.
כל הסגנונות או... האלה שהם, אם אנחנו מסתכלים בהגדרות שלהם, אז לפעמים יש גם חפיפות בפרמטרים.
אבל אנחנו...
אני תכף ניכנס לזה, כן, אבל הרבה פעמים יש חפיפות בפרמטרים של, של נגיד צבע, של אלכוהול, של מרירות, זאת אומרת, יש איזה שהם קטעים שהם משיקים או טיפה חופפים.
אבל בוא נסביר זה... קודם מה, כן. למי שמשומענו שלא אינטו העניין הזה,
אז אנחנו נדבר היום, קודם כל, אז על מה אנחנו מדברים?
אז קודם כל נדבר היום על נושא של סגנונות בירה, או קטגוריזציה של בירה, איך אנחנו מקטלגים את הבירה. מה שאנחנו מדברים עליו זה בעצם חלוקה של עולם הבירה לקבוצות, לפי מאפיינים של טעם וצבע, ארומה, או מאפיינים מסוימים של הבירה עצמה.
שזה שכשאנחנו עושים את הטעימה של הבירה, אז אנחנו מדברים על מראה של
הארומה,
של הטעם, גוף וכו'.
עכשיו, האידיאל של העניין הזה זה לייצר מעין קופסאות כאלה, שבכל קופסה נכנסות כל הבירות שבעולם, ואז אני יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, הבירה הזאת מתאימה לקופסה הזאת, זה הסגנון שלה. את כל סט הטעמים וכל סט המאפיינים שלה, אנחנו יודעים מראש. אבל כמובן שזו דרישה שאנחנו נעשה ספוילר קטן, היא לא ריאלית בסופו של דבר.
המטרה היא בעצם לעשות סדר.
המטרה היא לעשות סדר, ובואו, אנחנו אנשים, ואנחנו אנשים, ואנשים אוהבים קופסאות, ואנחנו אוהבים לראות איפה אנחנו נמצאים, כי אחרת לא היה סדר בעולם. וזה כל הרעיון, לעשות סדר בכל העולם העשיר הזה
כן.
של הבירה. אז החלוקה הראשונית שלנו מבחינת סגנונות הבירה עוברת לדעתי בקטע של לאגר ואייל. דיברנו
מוטיב על... חוזר.
מוטיב חוזר, דיברנו על זה כבר פעמיים.
נכון.
נושא של השמרים.
כי זה באמת החלוקה גדולה ביותר בעולם הבירה.
כן, זו החלוקה הגדולה.
ההגסה.
לפי סוג השמרים, בדיוק. אלה נותנים מאפיינים מסוימים, ואלה נותנים מאפיינים אחרים, וכבר דיברנו פעם קודמת על החשיבות של השמרים.
נכון, בוא ניקח למשל לדוגמה את גרמניה. בגרמניה למשל הם עושים הבחנה בין ציסאילית לתחתית.
נכון, לא ללאגר ואיל.
בדיוק. כי לאגר זה כאילו שם הפעולה, זה הפעולה בעצם שאתה עושה.
האישון של הבירה אחרי שהבירה כבר תססה ומוכנה.
בדיוק, אני מכניס אותה בעצם
ללאגרים.
אייל מבחינתם מסורתית, היסטורית, זה בעצם הכוונה יותר לכיוון האנגלי, לבירות אנגליות.
ומי שהקשיב ועשה שיעורי בית מהפרק הקודם, הבין שבעצם מה שקרה, טמפרטורה ציסה קרה, הביאה לשינוי בבזנים של השמרים שהציסו את הבירה, ולכן... אנחנו מדברים על לאגר ואייל, הם מדברים על תסיסה תחתית ועילית, אבל שנינו בעצם מדברים על אותו דבר, זה רק עניין של טרמינולוגיה.
אז רגע, אז תוציאו דפים, מבחן פתע. אוקיי, אז בואו ניקח לדוגמה את הקלש, למשל.
קלש, בדיוק, קלש זה דוגמה טובה לנושא הזה. אנחנו נגיד מה זה קלש, קלש זה בירה אל גרמני, שמוצס בטמפרטורות נמוכות.
הכי נמוך שאל
יכול ליצור. זה מה שאנחנו נגיד, לעומת זאת, איך יקראו לזה בגרמניה? הם יקראו לזה טופ פרמנטד לאגרד ביר. זאת אומרת, המילה לאגר תהיה בפנים,
לא בגלל הפעולה.
בגלל הפעולה של האישון בטמפרטורות
הנמוכות. לא בגלל השמרים שהשתמשו בבירה, כי שוב, אין פה שמרי לאגר, יש פה שמרי אייל.
נכון.
עכשיו, למשל, אם אנחנו נמצאים בבווריה, ואנחנו נבקש בירה לאגר, אז אנחנו נקבל הלס.
אנחנו נקבל סגנון שנקרא הלס.
בדיוק. ואם אנחנו נרצה משהו אחר, אז אנחנו צריכים להיות מאוד ספציפיים בבקשה שלנו.
משהו אחר בקטגוריה של הלאגר.
כן. אנחנו צריכים להיות מאוד ספציפיים ולבקש למשל פילז, אם אנחנו רוצים פילז.
או דונקל, או בוק, או מה שלא יהיה.
נכון, ואם תבקש פילזנר, אז יגידו לך לך לצ'כיה.
כבר עשו לי את זה.
נכון.
כבר עשו לי, אני לא אשכח את זה. שמעתי, עוד אני אמרו את הפילזנר, אז הוא אומר לי, זה לא פה. שלוש שעות מזרח.
לך לצ'כיה.
לך לצ'כיה, פה זה פילז.
בדיוק. עכשיו, אז דיברנו על גרמניה, אם אנחנו נסתכל על אנגליה, אז גם שם היסטורית הייתה חלוקה לאייל, אבל הם לא, כאילו, תחת האל לא נכנסו כל הסגנונות בירה, אלא הייתה חלוקה של אל, פורטר וסטאוט. אז לכאורה, אתה יכול לבוא ולהגיד, סליחה, סטאוט ופורטר זה אייל.
נכון, אבל מבחינתם
אבל אייל... אבל זה שמרי אייל, עוד פעם, יש הבדל. בדיוק, זה מבחינת... זה בדיוק כמו הלאגר של...
נכון, מבחינתם אייל הייתה בירה שהיא פחות מרירה. או בלי שקשות בכלל, או עם מרירות יותר נמוכה.
נמוכה, נכון. וכשמדברים על ביר, אז בעצם אנחנו מדברים על בירה שהיא יותר מרירה מהשימוש בקשות.
שזה בעצם הלאגר שאנחנו מכירים אותו היום, הפירות שהגיעו לאנגליה מאירופה, שהתחילו להשתמש שם ביותר קשות, שמן הסתם הם היו גם לאגרים.
נכון.
אז הם קראו לזה ביר.
נכון, אז בעצם מה אנחנו מבינים מכל זה? שלאגר ואייל זה סך כל הבחנה מודרנית.
נכון, זו הבחנה שאנחנו של השנים האחרונות. צריך לדעת איפה אנחנו, כשאנחנו באים ומדברים לאגר ואייל, אנחנו צריכים לדעת אל מי אנחנו מדברים ובאיזה קונטקסט. אבל אם נחזור לנושא הזה, שבכלל הנושא הזה של למה אנחנו צריכים את הקטגוריזציה ואת הסגנונות, אז הוא אומר, אז אני יכול להגיד דבר כזה, היום העולם של הבירה הוא מאוד מגוון, מאוד רחב, מנעד הטעמים הוא עצום. זה לא כמו שהיה פעם בתחילת ההיסטוריה של הבירה. וכדי שנוכל להבין שתהיה איזשהו משהו משות, מכנה משותף, שאני אראה בירה ואני אדע מה הטעמים, שאני אדע למה לצפות, אנחנו מכינים את הקופסאות האלה שאליהם נוכל להכניס את הבירה.
אני כל הזמן מדברת על החוזה שיש בין המבשל בירה לבין הלקוח. אבל כמו שאתה אומר, כמו שדיברנו, זו הבחנה מודרנית. אם אנחנו נלך היסטורית, אז באמת לא היה צורך בזה. כי כל מקום בישל את הבירה שלו, כל מקום השתמש בחומרי הגלם שהיו זמינים עבורו, אוקיי? תנאי האקלים שאפיינו את המקום, ולא היה צריך לספר עכשיו סיפורים.
רגע, מילה מפוצצת, טרואר.
נכון, ולא היה צריך לספר סיפורים על הבירה. נכון, ואנשים, אנשים גם לא נדדו ממקום למקום, וטעמו בירה פה, ואמרו, וואלה, בא לי שתהיה לי את הפה.
אני גרתי במינכן, באזור מינכן, עוד לפני שמינכן הייתה מינכן, וזה הבירה שבישלתי במקום, ולא הכרתי אנשים אחרים, האנשים שהכרתי היו רק מהאזור שלי. אז חשבתי שאוקיי, זה, ככה נראית כל הבירה בעולם. אין צורך בכלל לעשות סגנונות, כי זה מה שיוצא.
אבל גם אנשים, בוא, אנשים, זה לא שהם קינאו במה ש... כאילו, זה מה שיש לי, זה מה שאני שותה, וזה מה שאני אוהב.
זוכרת,
ואנחנו ראינו עכשיו סינו.
אם את זוכרת שהיינו במבשלה הקטנה בגרמניה, שדיברנו על המחירים עם הברומאסטר.
כן, גם דיברנו על זה פה בפודקאסט.
שדיברנו על המחירים של הבירה, והוא אמר, אני לא מפחד מהמחירים, כי אצלי האבא והבן והנכד, כולם ישתו את אותה בירה.
נכון,
זה הבירה שלהם.
נכון. אז זה בדיוק העניין, שאנשים הגיעו לפאב לשתות בירה, זה היה גם חלק מהווי חברתי, זה חלק מתעסוקה, כמו מועדון חברים כזה, אז אתה שותה את מה שיש לך באזור שלך, ואנשים... גם מגלים נאמנות מאוד גדולה למה שיש באזור. האמת, זאת אומרת, יש כיבוד, אוקיי?
את יכולה לראות את זה אצל אנשים המבוגרים, ששותים בירה כל כך הרבה שנים, עוד לפני שנכנס כל הנושא הזה של הקראפט, וכל הנושא של מנעד הטעמים המשוגע. לא תזיזי אותו מהבירה שהוא שותה. לא תזיזי אותו, אלא אם כן את נותנת לו את ההוגוס פוקוס. אבל בגדול הוא שותה את אותה בירה שנים ולא תזיזי אותו וזה לא מעניין אותו מה קורה. בדיוק, זה הבירה שהוא אוהב, תעזבו אותי משטויות.
זה לא העניין עכשיו של וואי בוא נטעום, כל החיים היום הם מהירים, הם אחרים, אני טועם, אני ממשיך,
מלא ריגושים.
כן, כל הזמן צריך לרגש בזה, זה היה משהו אחר, ולכן גם לא היה צורך בזה. עכשיו אני רק אזכיר לך שגם בארצות הברית, ששם סגנונות, עניינים ומיליון דברים אחרים, בסופו של דבר, איזה סיסמה יש להם? Support your...
Support your local brewery.
בדיוק, בדיוק. למה?
כי...
זה הנאמנות הזאת למה שיש לך באזור שלך. כאילו, תתמוך במה שיש לך בבית שלך קודם כל, ואחר כך תלך תסתכל מה קורה מסביב.
נכון.
אז כל עוד אתה בתוך מה שיש לך, אין צורך בכל ה... הגדרות וסגנונות וכל הוואג'ארס הזה.
כן.
כל הלימוד בעל פה, אחר כך שאתה צריך ללמוד, בשביל לעבור מבחנים.
ספרי לי על זה. בקיצור, אז ברגע שיצאנו מהתחום של הארבע עמות שלנו, והתחלנו להכיר אנשים אחרים, והתחילו לזוז אנשים ממקום למקום, ובירות התחילו לזוז ממקום למקום, עם התפתחות של רכבת ואוניות והכל, אז כבר הבירה כבר הייתה צריכה שם, אבל זה עדיין לא הגיע לרמה שאנחנו מכירים היום, כי היו אומרים, אוקיי, זאת הבירה של מינכן. הבירה הבהירה של מינכן, אז זה מינשן הלס.
נכון, יש את הפאולנר. למה פאולנר?
כי זה היה במנזר פאולנר, אז זה הבירה של פאולנר.
נכון, ויש את הגוזה, אותו דבר.
הגוזה, קראו לזה גוזה, כי הנהר שליד קראו לו גוסלר.
ופילזנר.
ופילזר בגלל העיר פילזן. בקיצור, יש הרבה הרבה שמות. השמות לא היו כאלה...
צ'יזקייק.
לא היו צ'יזקייק, דאבל דריי הופ אין ניו אינגלנד IPA. זה היה פשוט, אוקיי, הבירה יוצרה בדורטמונד, דורטמונדר. הבירה יוצרה בקלן, קלש.
נכון.
ככה הבינו בדיוק מה הבירה. העולם היה פשוט, הרבה הרבה יותר פשוט ממה שזה היה.
עם זה אני מסכימה.
אז מה קרה? מה בעצם קרה שפתאום הנושא הזה של הבירה, של סגנונות הבירה, התחיל להתפתח לנו?
אני חושבת דרך אגב שזה לא רק בעולם הבירה, אוקיי, יש המון עולמות שמשיקים לעולמות הבירה, שאתה רואה גם שם, גם ביין, גם בקפה, גם בוויסקי, גם
לגמרי,
אתה רואה את זה, וזה לא שהבירה היא משהו מאוד מיוחד בקטע הזה של ההתפתחות של טעמים.
נכון, בסדר. אבל אנחנו מומחים בבירה, למרות שבואי, אני יכול להגיד לך גם בבשר שעולה לי עכשיו בראש, okay. היום בבשרים מדברים על דנבר קאט ועל פורטר האוס, וכל מיני מונחים שהם בעצם מגיעים ממקומות אחרים בעולם, והיום משתמשים בהם גם פה לסגנונות חיתוך של בשר ולסגנונות עשייה בבירה, סליחה, בקפה. התחלתי לדבר על הקפה.
נכון.
אז כל המקומות שמהם קפה שטוף, לא קפה שטוף,
מה שאני רוצה להגיד, זה נכון, אנחנו מעולם הבירה, ובירה בשבילנו זה החיים.
זה הכל, אין כלום חוץ מבירה, לא?
בדיוק, אבל צריך קצת לעשות זום אאוט, ולראות שכל העולם משתנה.
כל העולם אותו דבר.
אני רוצה להגיד שהעולם משתנה לא רק מהבחינה הזאת, של זמינות, והיום הרי הכל במרחק של מגע יד, של הושטת יד, אלא יש גם שינויי אקלים, ויש גם שינויים בכלל שגורמים לדברים להשתנות, זאת אומרת שגורמים לחומרי הגלם להשתנות. יש כל מיני פיתוחים תעשייתיים שמאפשרים לך לייצר בירה, למשל, אם אנחנו נתייחס רגע לבירה, שפעם לא היית יכול לייצר, אתה היום יכול לעשות בארץ פילזנר, כי אתה תיקח את המים, ויש לך טכנולוגיה להפשיט אותה מכל ה...
זה בדיוק העניין שהתחלתי לדבר עליו, איך הסגנונות התפתחו. אז בעצם הסגנונות התפתחו בדיוק מהעניין הזה של ההתפתחויות הכלליות שקרו בעולם. זאת אומרת, דבר השפיע על דבר. הרכב מים. אז אם פעם המים, כמו שאת אומרת, המים הרכים שטובים לייצור הפילזנר היו רק בפילזן, אז רק בפילזן יצא הפילזנר.
נכון. ובמינכן היו מים מסוימים גם, כן, אנחנו יודעים.
בדיוק, ובכל מקום בעולם היו את המים שלו, ולכן גם עד היום כל כך מתהדרים במים. אבל בואי, קרלסברג באשקלון, עם המים של אשקלון, יודעים לעשות את אותה בירה בדיוק, כמו שמוציאים מהמבשלה בדנמרק. בדיוק אותו דבר. מה שקורה אחרי זה, זה כבר סיפור אחר.
כן.
אבל הבירה יוצאת אותו דבר, הם מטפלים במים, עושים את המים בדיוק כמו המים בקופנהגן, והם מקבלים את השמרים, כמו שאמרנו, מקופנהגן, כדי שהכל יצא בעצם אותו דבר.
אם ניקח למשל את הגוזה, אנחנו יודעים שהמים באזור שם היו מים מאוד מסוימים, עם רמת מליחות כזאת ש...
שנתנה לבירה את הטעמים שלה, אז היום כדי להגיע לזה אני מוסיף מלח לבירה. לא הוסיפו מלח פעם לבירה.
בדיוק.
המים היו מליחים, אז הבירה יצאה מלוחה. כל הנושא של לאגר ואל, זה כן. נושא של טמפרטורות תסיסה.
נכון.
שלאט לאט שכללו אותם והמציאו את המקרר. ויש מלא דוגמאות לעניין הזה, התפתחויות תעשייתיות ומדעיות אחרות, כמו למשל בלק פטנט, הלטת שעשו באנגליה, שהצליחו להוציא לטת מאוד מאוד שחור שלא יישרף להם. נכון. אז הבירות נהיו הרבה יותר קהות, אבל זה השפיע מאוד על הפורטר. השפיע מאוד על הסטאוט, על הצבע שלו, ברגע שהיו אפשרויות הפצה לבירות, אז הבירות התחילו לראות בכל מיני מקומות, במקומות רחוקים. IPA זה אחד הדברים.
זה הסיפור.
זה הסיפור של סגנון אימפריאל סטאוט, אותו דבר.
נכון.
טרופיקל אייל, או כל הבירות האלה שבעצם היו צריכים לשלוח אותם למקומות.
יש את האקספורט בעצם.
כל האקספורט, נכון. עכשיו עניין של כלכלה, גם כלכלה השפיעה. ברגע שהבירה מוסתה על ידי, לפי אחוזי האלכוהול שלה, אז מן הסתם היו בירות קצת עם פחות אחוזי אלכוהול, כדי שיהיו יותר זולות. או הסיפור...
דרך אגב, יש לנו את זה היום גם עם ה-3.8%
נכון,
אחוז אלכוהול.
נכון, היה לנו את זה היום. בירה של 3.8% אלכוהול בבקבוק חוזר בישראל פטורה ממס קנייה.
נכון.
אז כל מי שיביא את הבירה הזאת, הוא יוכל למכור אותה בפחות כסף.
נכון.
אז זה גם, ואותו דבר קרה, כי אם ממסים במיסוי מאוד מאוד גבוה את המשקאות הקהילים, והמיסוי על הבירה הוא יותר נמוך, אז מושכים בעצם את הבירה לאחוזי אלכוהול יותר גבוהים, כדי לפצות על היוקר של המשקאות האלכוהולים האחרים. יש גם עניין של פטריוטיות, מספרים על הבירות הסקוטיות שלא היו מרירות, כי הסקוטים לא היו מוכנים לקנות את הקשוט שגדל בקנט, באנגליה. הם לא היו מוכנים לתת לאנגלים כסף, אז הם לא קנו קשוט, אז קנו כמה שפחות. בקיצור, מלא מלא דברים השפיעו על הנושא הזה של סגנונות, וככה לאט לאט התפתח לו העולם הזה, ולאט לאט נוצר הצורך בלקטלג את הדברים.
בוא נגיד את זה ככה, אנחנו היום נמצאים באיזושהי נקודה שהקטלוג הוא ממש חשוב.
ברור.
הוא ממש חשוב, כי אתה כבר מאבד את הרגליים ואת הידיים שלך בתוך השטף הזה של כל הבירות שנמצאות היום בשוק.
ובינינו, גם היום עם הקטלוג, שאני רואה בירה וכתוב עליה משהו, וואלה, אני לא כל כך בטוח מה אני הולך לקבל. יש לי מושג, אבל אני לא בטוח, כי שוב, העולם נהיה הרבה יותר מתוחכם היום, הדברים נהיים הרבה יותר
לפעמים, אני חושבת שלפעמים, המטרה מקדשת את האמצעים. זאת אומרת, אני חושבת שכל המדריכי סגנונות, שתכף נדבר עליהם וכולי, המטרה היא באמת, כמו שאתה אומר, לעשות סדר, קופסאות, תדע מה עשה את הטעמים, העניין של החוזה בינך לבין המבשל בירה וכולי. אבל לפעמים זה כבר כאילו, בעיניי, יוצא מפרופורציות, והופך להיות הדבר, בום, בסופו של דבר הדבר זה הבירה עכשיו שאתה שותה, תהנה ממנה, סלמטק. כל הבלגן, כשדיברנו על בירות מאושנות, סליחה, דיברנו על בירות מאושנות, אמרתי לך באיזשהו שלב, שחרר אותי כבר מה-BJCP הזה, תן לי, כאילו בוא, תן לי ליהנות מהבירה, די עם החלוקה הזאת לקטגוריה, תת-קטגוריה, תת-תת-תת-תת, בסוף אתה יושב מול הבירה ו...
אבל מצד שני, את דיברת על החוזה. צריך להיות איזה, אני צריך לדעת מה אני מקבל.
נכון, אבל אני אומרת שלפעמים...
ואת יודעת מה, ועוד יותר.
אני אומרת שצריך להכניס את זה, אבל לאיזושהי פרופורציה.
ברור, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות, ננסה לעשות היום בהמשך. להכניס את זה לפרופורציות. אבל גם, העניין הזה של התחרויות בירה, תחרויות בישול בירה. מי הבירה יותר טובה? פעם זה לא היה ככה.
נכון, כי מה?
פעם הקהל קבע שהבירה טובה, אז הלכו וחטפו את הברומאסטר מצפון גרמניה למינכן כדי שילמד אותם איך עושים את הבוק. היום זה לא ככה, היום יש תחרויות וכולם תואמים את הבירות, זאת הבירה הכי טובה ונותנים למדליה.
אבל בגלל זה השמרים שמורים בכספת פה ושם ושם ופה.
אבל במיוחד בשביל זה אני צריך איזושהי קטגוריזציה שאני אוכל לקחת ולהשוות כמה בירות ולהגיד אוקיי, מי יותר טובה מבחינה, מי עומדת יותר בתנאים שאני קבעתי. המגוון גם בעולם הבירות מאוד, מאוד מאוד גדול. ההשתפרות של הסגנונות עבודה, ההשתפרות של הידע בתחום הזה הבירה. עושים לנו עוד ועוד 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 דברים מעניינים. בוא נגיד לדוגמה, תקחי עכשיו את האיטליאן גרייפ אייל.
נכון.
זה בירה שמוסיפים לה איזשהו יין או איזשהם ענבים במהליך...
דרך אגב, באירופיין ביר סטאר בתחרות האחרונה שפטנו. יפה. לי יצא לשפוט את
המירות. וגם בוורלד ביר קאפ בארצות הברית הייתה קטגוריה כזאת.
כן.
אז הנה, זה משהו שלא היה קיים. עשו את זה ווואלה זה תפס. יכול להיות שהיסטורית, לפני מלא 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 שנים, היו עושים משקה שהיה בו גם בירה וגם, סליחה, גם יין וגם לטת. יכול להיות, אנחנו לא יודעים את זה, אבל אולי כן, ואף אחד לא טרח לקרוא לזה איטליאן גרייפ אייל. אבל היום שאנחנו צריכים את הכל מסודר ומאורגן, אז לאט לאט זה ייכנס. כבר בתחרויות מכירים בבירה הזאת, כי יש הרבה שמייצרים אותה, אז אוקיי, אם יש הרבה שמייצרים, אנחנו צריכים לעשות איזשהו קו, שלפיו אנחנו יכולים לבדוק מי הכי קרובה לקו ומי יותר טובה. בעבודה של הבית.
אתה זוכר שהיינו בבסקים באיזה מבשלה נידחת, קבענו פגישה ומבשלה, וחשבנו שנבוא נראה איזה מבשלה, והוא יושב לו בכיסא נוח בפתח של המבשלה, ואמרנו, מה, הגענו למקום הנכון? לא משנה, אבל מה שאני רוצה להגיד, המבשלה זה בגודל של כלום על שום דבר, כמה מחלים, והוא הכניס לשם ענבים. הוא הכניס לבירה ענבים.
זגים של ענבים שהוא קיבל מאיזושהי יקב שאלה ליד לידו.
בדיוק. וזה אחד הדברים הטעימים ששתינו.
ויש לנו עוד בקבוק.
נשאר לנו בקבוק?
יש לנו עוד בקבוק. בואי, זה עלה 50 אירו בקבוק. אני לא הולך לשתות אותו. צריך אירוע מיוחד בשביל לשתות אותו.
זה היה, באמת זה היה טעים.
נכון, אז זהו, אז למה אנחנו צריכים קטגוריזציה של בירה? כי אנחנו היום נמצאים בעולם מאוד מאוד רחב, וצריך לעשות סדר בדברים, ולראות מה שותים, איך מקטלגים, מה יש לי מול המדף. זה כבר לא שיש לי ארבעה סגנונות של בירה בכל ארבעה, לא, סגנון, לא רוצה להגיד סגנונות. ארבע בירות שונות בכל העולם, וזה מה שאני שותה. לא, יש לי כבר הרבה יותר, אז אני צריך להבין מה אני שותה. מה שנקרא בעצם, העולם נהיה כפר גלובלי קטן, סגנונות מכל מיני מקומות.
גם אחד עושה משהו, אז פתאום אתה רואה את זה בכל המקומות.
נכון.
כאילו, בכל המבשלות. אחד, לא יודעת מה...
New England IPA זה הסגנון, אחד הסגנונות החדשים. זה התחיל בניו אינגלנד, והנה היום בארץ, כל מבשלת קראפט מחליטה שהיא עושה בניו אינגלנד, כי זה תפס, כי אנשים אהבו את זה.
יש את האייזי, ויש את עם הפירות, ויש לך פה, ויש לך שם. זאת אומרת, אחד עושה, וזה תופס, וממשיך הלאה.
נכון, ופה עוד פעם, מה שאתה אמרת, החוזה הזה. אז אם אני רואה היום בירה של מבשלת X, וזה לא משנה איפה זה, אם זה בתל אביב, בניו יורק, בלונדון, בסופיה, או בתשקנט, וכתוב עליה שם של סגנון מסוים, אז אני יודע שאני אקבל פחות או יותר את אותו טעם של הבירה. ובשביל זה טוב כל הנושא הזה של הקטגוריזציה.
של הסגנון, אתה מתכוון.
של הסגנון, כן, של לקדלק את הבירה לסגנונות, כי אז אני בתור לקוח, כמו שאמרת, עוד כן. פעם, אני אומר, עוד פעם אומר את זה, העניין זה של החוזה הזה,
כן.
שאני יודע מה אני הולך לקבל. אז נכון, יהיו לי פה ושם שינויים קטנים, אבל בגדול, אני יודע מה אני מקבל. אז איפה בעצם הבעיה שלנו עם כל הסגנון הזה? אם כזה טוב וזה כזה נחמד וזה כזה עוזר לי, אז איפה פה הבעיה שלנו? העולם שלנו היום הוא לא שחור ולבן, ולא כמו כל בירה מתאימה לסגנון מסוים. והוא כל כך מגוון וכל אחד...
מי זהו?
העולם הזה.
אוקיי.
העולם הזה כל כך מגוון וכל מבשל נותן לבירה את הפירוש שלו, את הטאץ' האישי שלו, שהגבולות האלה שקבעו לסגנונות הם לאט לאט
מתשתשים
בין הבירות.
תראה, גם בסגנונות לפעמים אנחנו רואים את הטשטוש הזה של הגבולות, וגם היום באמת אני חושבת שבאמת הגבולות נפרצו.
לגמרי.
הגבולות היום נפרצו. באמת כל אחד מכניס מה שהוא רוצה לבירה. כל אחד נותן את הפרשנות האישית שלו לסגנון.
אם נחזור לאחד הפרקים הראשונים שלנו, מה זה קראפט? אז תשאלי הרבה אנשים מה זה קראפט. זה מבשלה שפורצת גבולות. זה הקטע של הקראפט היום.
בהחלט יש בירות בשוק שאתה לא מצליח להכניס אותם לתוך המסגרת.
נכון, כי יש חומרי גלם חדשים, יש תהליכי ייצור שונים. הפורטר של פעם הוא לא הפורטר של היום. זה אותו סגנון, קוראים לזה פורטר, אבל אם תשאלי... תביא מישהו מהעבר ותגיד לו, אוקיי, מה המאפיינים של הפורטר? אז יהיו לו איזה מאפיינים שונים לגרמרי מהמאפיינים של הפורטר שהיום נמצאים בכל מדריכי הסגנונות.
אז, אבל זאת הסיבה שמדריכי הסגנונות כל הזמן מתעדכנים וכאילו מעדכנים את עצמם, מעדכנים את הסגנונות, מוסיפים סגנונות, מוסיפים תתי סגנונות. כי העולם הזה הוא מאוד דינמי. העולם הוא דינמי, יש הרבה דברים חדשים שיוצאים, יש חומרי גלם, כמו שאתה אומר, אנחנו כפר גלובלי קטן, אז אתה רואה מה הוא בקצה העולם מסע, אתה אומר, וואלה, בוא ננסה את זה עם חומרי גלם שלי, מקומיים.
והנה יצרנו את האיטליאן גרי פייל.
בדיוק.
אז בוא נצא לטייסינג רום, ונחזור אחרי זה עם ה... מה עושים עם כל העולם המשוגע הזה והרחב הזה?
אוקיי, אז יאללה, טייסטינג רום. אז אנחנו בטייסטינג רום שלנו. מה אנחנו שותים היום?
היום אנחנו שותים סאואר, סמודי, מנגו ופסיפלורה של רד בוטן ברוירי מרוסיה. ממוסקבה.
אנחנו עושים תרגיל. איזשהו תרגיל.
עושים תרגיל, והבירה הזאת כבר יושבת אצלנו הרבה זמן במקרר.
במרתפים, אני מבקשת.
כן, במרתפים, עיין ערך מקרר. באמת היא הייתה במרתף שם, שכחנו את זה מאחורה שם, אחרת היינו שותים אותה כבר מזמן. אימפריאל, לפי מה שכתוב פה על הפחית, זה אימפריאל סמודי, מה שאומר שאחוזי האלכוהול שלו צריכים להיות מאוד גבוהים. על הפחית כתוב 7% אלכוהול. אולי זה דאבל, אבל זה לא כזה אימפריאל.
וכתוב על הפחית מנגו ופסיפלורה.
נכון.
שמבחינתי זה כבר הולכת להיות בעיה, אבל מה לא עושים בשביל...
תמרור הזהרה.
מה לא עושים בשביל הטייסטינג רום שלנו?
אז בואו נפתח את הבירה.
הלך עליי, אוקיי.
אופה. אז הפחית נפתחה.
ויש פריצה עליי.
אוקיי.
אוקיי. קודם כל, איזה ריח מתפשט בחדר, חבל על הזמן. ריח פרי, וואו, של מנגו ופירות טרופים. במזיגה שלך רואים את הסמיכות, את מה שיוצא בעצם, הנוזל שיוצא, הוא סמיך, הוא ממש צמיגי.
נקטר פירות.
בדיוק, ממש נקטר פירות, ממש צמיגי. בוא נגיד רגע למה אנחנו שותים את הבירה הזאת.
כי אנחנו דיברנו הרבה... על הנושא הזה של איך שמים בירה
של הקטגוריה,
איך שמים בירה בתוך קטגוריה, ואיך התפתחו הקטגוריות. יש לנו פה משהו שהוא משהו לדעתי מאוד מוזר.
אני חושבת שיש לנו כאן הדגמה קלאסית.
איך התפתח העולם הזה?
של בירה, שהיא שייכת לעולם החדש, מהבחינה הזאת שהיא לא נכנסת לשום קטגוריה בצורה מובהקת, וצריך ככה להתחיל להגיד, אוקיי, אולי זה שייך לקטגוריה הזאת, אולי לקטגוריה הזאת. אנחנו יודעים שיש לנו ב-BJCP קטגוריות שמתייחסות לבירה עם פירות, אבל הפירות הם בעצם מלווים את הבירה, הם לא, זאת אומרת, הבירה היא העיקר, ועליו יושב הפרי, כשבמקרה הזה, תכף ככה ניתן את רשמי הטעימה שלנו.
בדיוק, עוד לפני שטעמנו, רואים שזה לא, רואים שזה סמיך כמו נקטר,
בלי קצף,
אין ריח של בירה, יש ריח של פירות,
זה ממש נראה כמו מיץ ספרינג עם חתיכות של פירות. אז בואו בוא לטעימה. אז קודם כל, כמו שאמרנו, לבירה אין קצף. הצבע שלה הוא ממש קטמטם, מנגו, של כל משקאות המנגו והפסיפלורה. במזיגה שלך ממש ראו את הצמיגות הזאת, את הסמיכות של הפרי, ממש כמו פירה. זה ממש נכון. כמו פירה של פרי. בריח אין שום ארומה של מלט, קשות, וזה לא קיים בכלל, קיימת רק ארומה של פרי.
פרי חמצמץ, זה מה שאני מראה.
נכון. בטעם מרגישים בפה ממש את הסמיכות הזאת של הפרי, ממש, ממש כאילו שאתה שותה ממש מחית פרי,
בדיוק. מאוד טעימה.
אין טעמי עיקשות, אין מרירות, אני לא תואמת לא מרירות, לא מלטיות, שום דבר, כמו הריח, ככה הטעם.
הדבר היחידי שאולי יכול להזכיר לי בירה זה החמיצות. זה הדבר היחידי שאולי מזכיר לי את הבירה.
יש קצת תקצוצים של גזים, אבל ממש, ממש, ממש בקטנה. אפטר טייסט, גם כן אפטר טייסט של חמיצות.
טיפה מרירות.
שתופסת ככה את הפה, עכשיו שאני מדברת, אני ממש מרגישה. וטעמי פרי, מעבר לזה, אני לא תאמת שום דבר שקשור לבירה.
ועוד פעם, היא נהדרת, היא כיפית לשתייה. בואי, יום חם, בירה כזאת, זה אחד הדברים היותר טובים לשתות.
בוא נגיד, בתור מי שלא חובבת את הפירות האלה, היא אחלה בירה.
עברה לך טוב.
היא באמת אחלה בירה.
וואלה.
בוא, לשם ההגינות, אני חייבת להגיד, יחסית עברה טוב בגרון. למעט העניין שהיא נקראת בירה.
כן, אני הייתי קורא לזה יותר משקה על בסיס בירה, או קוקטייל בירה.
כן.
או משהו כזה, כי
יש פה כאילו איזה סוג של שעטנז כזה.
כן.
כי זה לא בירה קלאסית, זה לא משקה פרי קלאסי, זה
בוא נגיד ככה, כזה. אני לא רואה פה את המהותיות של הבירה. זאת אומרת, יש בירות עם פירות, כמו הלמביקים למיניהם, כמו הבלגיות עם הדובדבנים, כמו החיטה עם הפירות, ששם יש את הבירה והפרי רק יושב קצת מעליו לטבל אותו. פה זה בדיוק להפך, פה הפרי הוא העיקר, ולדעתי מכניסים פה משהו כמו 30-50% פרי.
באמת מעניין כמה מכניסים.
והבירה בקושי רואים אותה פה.
אני לא רואה פה את הבירה.
אז למה לקרוא לזה בירה?
בכלל לא רואה פה את הבירה.
בוא נקרא לזה משקה על בסיס בירה, קוקטייל בירה או משהו כזה, וזהו. אבל בואי, זה טעים, זה כיף.
זה טעים, ואנשים אוהבים את המשקה הזה. באנטאפט
כן, באנטאפט הסתכלנו קודם, 4.40
מדורגת ממש גבוה.
כן, הממוצע שלה, ממוצע של 3,000 ומשהו אנשים, זאת אומרת, מאוד, אנשים מאוד מאוד אהבו אותה. וואלה, בסדר. מה אני אגיד
אז
לך?
אז שוב, דוגמה לבירה שבאמת קצת
דוגמה לבירה
חורגת
שלו,
מכל
סגנון. מצד שני, דוגמה יפה למה שקורה לעולם הבירה ולמה עולם הסגנונות כל הזמן מתפתח ומשתנה, כי הוא צריך לרדוף אחרי ההתפתחויות בשוק.
ומי שחובב בירה, אם אתה אומר לו סמודי, אז הוא כבר
הוא ישר יודע על מה מדובר, ישר יודע מה לצפות.
בוא נגיד, אם לא נשפח הפירה הזה מתוך
בדיוק, אז זה לא סמודי.
אז זה לא
סמודי. ברגע שאומרים סמודי, יודעים שאתם הולכים לקבל משהו עם פירות, חמצמץ, ומאוד מאוד פרי.
מאוד, מאוד צמיגי ועוצמתי.
עם מרירות מאוד נמוכה עד כמעט לא.
נכון.
זהו.
טוב, אז זאת הייתה
הספרינג פלורג', וואלה, אני לא יודע אפילו איך לבטא את הדבר הזה, של רד בוטון ברוירי, ועוד דבר, רצינו לדבר על האימפריאל. למרות שהם כותבים פה אימפריאל, אחוז האלכוהול הוא 7, שזה יותר בעולם שלנו דאבל. אימפריאל זה 8, 9 ומעלה.
זאת אומרת, גם פה...
גם פה הם קצת, יש איזשהו הבדל, חריקה בין מה שהם מצהירים עליו לבין מה שבפועל יש שם.
זאת אומרת שכשאתה אומר אימפריאל, או שאתה אומר דאבל,
בדיוק, אז
אתה אמור
לכוון למשהו.
בדיוק.
זהו, אבל שוב, אחלה דבר, כיפית, נהנה לשתות אותה.
היא מרעננת, כן.
אז זהו, אז יאללה, לחיים.
חזרנו מהטייסטינג רום שלנו, והגיע הזמן לעשות סדר, אני חושבת, בכל מה שדיברנו עד עכשיו, כי סדר צריך להיות. אז יש לנו את המדריכי סגנונות, שהם באמת מתווים לנו את הדרך, ונותנים לנו את הסימנים ואת הקריטריונים לגבי כל סגנון וסגנון.
מזכיר לי את ההגדה של פסח, ונותן בהם סימנים. בקיצור, שני מדריכי סגנונות מאוד מאוד פופולריים היום בעולם, אחד זה של ה-BJCP, Peer Judge Certification Program, ששמעתם אותנו הרבה מתייחסים אליו ונעזרים בו, הוא מדריך הסגנונות שבעצם מופנה יותר לייצור הבירה הביתי, לייצור בירה חובבני, ויש מדריך הסגנונות של ה-Brewers Association האמריקאי, שהוא יותר פונה לתחום הקראפט ולמבשלות הגדולות. Mm-hmm. עכשיו, כל תחרות בירה שבעולם, או הגדולות מביניהם שלא רוצות להסתמך על אחד משניהם, כמו למשל ב-European Beer Star, יש את מדריך הסגנונות שלה. כן. אנחנו בתור שופטים מקבלים לפני השיפוט חוברת אבה עם כל המאפיינים של הסגנונות, ואת יכולה לראות שהרבה פעמים זה לא אותם מאפיינים בין מדריך למדריך, זאת אומרת, גם המדריכים עצמם אין להם את האחידות הזאת.
כן, אבל כשאתה אומר אין להם את האחידות, זה לא שאני יודעת מה, אלס, פתאום יהיה שחור.
לא, הדברים קטנים, הניואנסים קטנים
בדיוק,
כאלה.
בדיוק, אנחנו מדברים על דברים מאוד 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 מינורים.
נכון.
מינורים.
כי שוב, כי זה לא משהו זה לא משהו שנקבע בכל העולם אותו דבר וזהו, וזה ראה וקדש. כל מקום יש לו את ההטייה הקטנה שלו. והגרמנים, למשל, ב-European Beer Star, יותר ישימו דגש על הסגנונות הלאגר, שהם הסגנונות שלהם, והם ירשמו שם דברים שאולי ב-BJCP לא ירשמו, כי בואי, מי שכותב את המדריך הזה, זה חבר'ה גרמנים שמבשלים כבר
נכון,
כמה דורות בירה.
נכון.
אז אלה המדריכים. עכשיו, מה שכן, המדריכים האלה גם מתעדכנים כל הזמן. כל הזמן מתווספים סגנונות, הקריטריונים של הסגנונות משתנים, כי כמו שאמרתי קודם, הקטע הזה של הפורטר, ב-1700 ומשהו שהתחילו לייצר אותו, הוא היה שונה לגמרי מהפורטר של היום. לדוגמה, היה לו טעם של ליקריץ, לדוגמה, הוא היה קצת יותר מאושן. מה שהיום לא רשום בסגנון הזה, שאלה המאפיינים שלו.
אז אני לא חושבת שזה בסדר. אני חושבת שזה כן צריך להיות רשום בסגנון, כי זה בעצם ההתחלה של הסגנון. אז תשים כוכבית, תפתח תת סגנון, אוקיי? אז, אבל כן, אתה צריך לראות אם אתה מדריך סגנונות, אז צריך להיות פורטר, בוא נגיד טרדישנל, או להכניס את זה לקטגוריות של
אוקיי.
בירות מסורתיות, היסטוריות
וכו'. ופה כבר וכו'. מתחיל הוויכוח, מה אתה יותר מסורתי, יותר שמרני, או אתה יותר עכשווי?
לא קשור. זה לא קשור, כי אם אתה מדריך סגנונות, אוקיי, ואני רוצה להסתמך על המדריך סגנונות, אז אני צריכה שהאינפורמציה הזאת תהיה קיימת.
כמה פורטרים את מכירה שיש להם את הטעמים של הליקריץ והטעמים המושנים שהיו בפורטרים הראשונים?
סבבה, בסדר, אז תכניס, אז מה אם אין, רגע, סליחה, אז מה אם אין?
אז בשביל מה לעשות קטגוריה למשהו?
גם גרצר תקופה מאוד ארוכה לא היה.
נכון, אז כשגרצר נכנס, אז עכשיו יש.
לא, אז זה לא צריך להיות ככה.
אוקיי, בסדר.
פורטר זה סגנון שהוא בסיסי.
נראה לי יש לך משהו נגד ה-BJCP, זה כבר פעם שנייה שאת נכנסת איתם ראש בראש.
תקשיב, לא יכול להיות שאתה לוקח סגנון שהוא בסיסי, שהוא מעמודי התווך של הסגנונות בירה, אוקיי? בוא, הפורטר עוד לפני הסטאוט, ואתה הולך ואתה מזיז אותו הצידה, כי לא מבשלים את זה היום, אז לא, היום הפורטר הוא ניתן... סליחה, לא?
אוקיי, אז זה כבר פה עניין.
אני נורא מצאת, אני ממש ממש לא מסכימה. אתה לא רוצה להכניס את זה תחת הפורטר? תכניס את זה תחת הבירות ההיסטוריות.
אוקיי, אבל עדיין, כנראה שאף אחד לא מייצר, אז לא הכניסו. יתחילו לייצר,
זה יחזרו. לא מעניין אותי שלא מייצרים.
בסדר.
אז אם זה יהיה קיים, אז אם זה יהיה קיים ב-BJCP, אז אולי אני דפדף, ואני אגיד, וואלה, בא לי לייצר.
עכשיו נשאלת השאלה, מה תפקידו של המדריך סגנונות בלייצר ולשמר סגנונות? האם זה התפקיד שלו, או שהתפקיד שלו זה לשקף את המציאות הקיימת היום? בואי, זה דיון פילוסופי שאנחנו יכולים להמשיך להתדיין בו שעות על גבי שעות. בואי, אותו דבר, קחי למשל את ה-IPA. IPA של פעם, ברמת המרירות שלו, שהוא היה פעם, היום הוא נחשב בכלל למשהו אחר, הוא נחשב היום ל-APA אולי. מה שפעם היה מאוד מאוד מר ומאוד זה, היום הוא כבר לא. ברור ועוד בטוח לגמרי שה-IPA המקורי שנשלח להודו, לא היה ולו למילימטר דומה ל-White IPA, או לכל הווריאציות האלה היום. אז למה קוראים להם IPA? מה הקשר? כאילו, בגלל שיש בזה הרבה קשות, אז קראו לזה וריאציות של IPA? לא יודע, זה עניין פילוסופי שצריך, שאפשר לדבר עליו.
כן.
אז, אבל, אוקיי.
האמת שאני יכולה להתווכח על זה לפחות עד מחר.
כן, יש לנו גם דברים אחרים לעשות בחיים, חוץ מלהתווכח על ה-BJCP או ה-Brewers Association Style Guide. טוב, אז מה אנחנו בעצם? אז בואו נגיד ככה, אז אוקיי, עם מה שאת אמרת עכשיו, ועם מה שדיברנו עליו עכשיו, שהסגנונות לא תמיד תואמים, והבירות לא תמיד נכנסות, אז מה בעצם אנחנו צריכים בתור משתמשים, בתור צרכנים, להבין מכל הנושא הזה של הסגנונות. אז קודם כל, דבר ראשון, אני אומר, לא צריך לקחת את מדריך הסגנונות כתורה מסיני.
אז לא לקחת אותה כזה?
את יודעת מה, יותר מזה, תסתכלי בהקדמה, ה-BJCP כותבים על עצמם, אל תקחו אותנו כתורה מסיני.
יופי.
כי הם מבינים את זה שהעולם הזה הוא כל כך גדול, והוא כל כך רחב, שמנסים לעשות פה משהו שאולי הוא לא אפשרי, אבל הם מנסים לעשות איזשהו סדר.
תראה, אני מאוד, אני מאוד מעריכה את הניסיון לעשות סדר, ואני, ואתה יודע, זה יפה מאוד, מאוד חשוב לי שיהיה סדר. כי אני חושבת שהדברים צריכים להיות באמת מאוד ברורים, מחלקות, סגנונות, תתי סגנונות וכו'. דברים צריכים להיות ברורים. אתה לא יכול לעשות מישמש אחד, אוקיי? אבל מצד שני, צריכה להיות איזושהי גמישות. כאילו, אתה נתקל בכל מיני סיטואציות שאתה אומר, רגע, מה, IBU פה, חופף ל-IBU שם, איפה עובר הגבול, איפה עובר הקו, וכשהמטרה מקדשת את האמצעים, אז כאילו, המטרה לעשות סדר, אבל כשבסוף בא לך מישהו ונטפל לך ל-30-50 הזה, בצבע, או ב-IBU, או אני לא יודעת, ואתה מחתית את המטרה שלך.
נכון, ובשביל זה אני אומר, זה קודם כל
זה
לא
מה
לקחת
שאני
את
מנסה
זה.
להגיד.
אז דבר ראשון, לא לקחת את זה כתורה מסיני, ודבר שני, לקחת את הכל בקונטקסט מסוים, לא להתאפס למדדים יבשים. כי אם את נתפסת למדדים יבשים, אז יש לך הרבה בירות שהן באותו צבע, והן באותו טעמים מלטיים.
באותו אלכוהול.
ובאותו אלכוהול, אבל ה-IBU שלהם הוא טיפה שונה.
נכון.
אז זה אותו סגנון? זה לא אותו סגנון? אז יבוא מישהו ויגיד, אוקיי, לא יודע, בואו נסתכל רגע במדריך הסגנונות, שם יש איזה, סימנתי לי איזה משהו מעניין. לדוגמה, APA ו-IPA. APA, American Pale Ale, לפי ה-BJCP, האלכוהול של עונה בין 4.5 ל-6.2 אחוז, וה-IBU שלו, המרירות, בין 30-50. IPA נע בין 5.5 אחוז, 5.5 אחוז אלכוהול ל-7.5, וה-IBU שלו בין 40-70. זאת אומרת, יש תחום שגם ה-IBU וגם האחוז האלכוהול, הם אותו דבר, חופפים. אז אוקיי, אז אם אני מייצר בירה
עם... ואם אתה מצייר שני עיגולים, אחד של APA ואחד של IPA, אז אתה רואה שיש
חלק אותה...
שהוא חופף, אם
בדיוק,
אתה
מצליח... בדיוק, שחפיפה הזאת.
בדיוק.
אז אם אני מייצר בירה שהיא ב-6% אלכוהול, ועם 45 IBU, שזה מתאים לשניהם, אז מה יש לי ביד?
בדיוק, אז זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד.
אז מה שאני, אז מה שאני אומר, שאסור לקחת רק לפי מספר פרמטרים, צריך להסתכל על כל הקונטקסט,
על המכלול.
על המכלול. כי אם הבירה השנייה שלי קצת יותר זהובה, והיא קצת יותר מלטית, והארומה של הקשות הוא קצת יותר חזק, אז אני אגיד, אוקיי, אני יכול לקטלג אותה כ-IPA. מצד שני, אם אני אקטלג אותה כ-IPA, אף אחד לא יהרוג אותי. אז זה העניין. צריך לקחת הכל במידה, ולהסתכל על כל התמונה לגמרי.
אני רוצה להגיד בסוגריים, אולי זה לא קשור עכשיו, אבל כן להגיד בכל זאת, שעניין של המרירות זה גם... נכון, יש לך את הפרמטר הזה מקצועית, אבל כשאתה שותה בירה, אתה מדבר עכשיו כשאתה צריך בקונטקסט, אז לפעמים כשאתה שותה בירה, בוא, כל אחד חווה את המהירות אחרת.
בדיוק, וזה...
מה שלי יהיה מר, לך לא יהיה מר, לא הוא בכלל זה...
וזה בשביל זה אני אומר, להסתכל על המכלול, לא על... לא
הרי
על
הפ... ברוב המקרים לא רשום לך על הבירה כמה IBU, בוא.
נכון, גם לא רשום לי מה המרירות שלה, ואיך זה נטעם לי, אבל בשביל זה אני אומר שאני כבר טעמתי בירה, ואני רוצה, אוקיי, לאיזה קופסה להכניס אותה, אז להסתכל על כל המכלול. כי יש בירות שיכולות להתאים לכמה קופסאות, לכמה סגנונות, ויש בירה שלא תתאים לאף סגנון.
זה בדיוק קרה לי המקרה הזה, כשישבנו עם החברים, והם שתו בירה אנגלית, ואחד מהם נתן לי את הכוס, והתחיל שם איזשהו ויכוח, ואחד מהם, ובדיוק הגעתי, ואחד מהם נתן לי את הכוס, אמרתי, תמיד הבירה היא טובה, או שהיא לא טובה. אז טעמתי את הבירה, ואז אמרתי, זה בירה אנגלית. קלאסית, טיפוסית קלאסית, זאת אומרת, הרמת מרירות כאילו לא התאימה להם עם מה שכתוב, עם מה שזה בסגנון, אבל זו בירה אנגלית קלאסית, זה לא עניין
זה היה IPA אנגלי קלאסי, והם ציפו ל-IPA אמריקאי.
בדיוק, זה לא עניין שהיא טובה, לא טובה. אנחנו לא מדברים עכשיו על האיכות של הבירה. הבירה הייתה ברמת, הייתה איכותית, הייתה טובה, הייתה טריה, הכל היה טוב. לא התחבר להם המרירות עם הטעמים של המלט, עם הטעמים של, עם הצבע של הבירה.
זה בדיוק החוזה שאת מדברת עליו.
בדיוק.
הם ציפו לקבל משהו אחד, כי קראו IPA, ובאות שישר קפצו, קפץ להם IPA זה IPA האמריקאי, והם קיבלו את IPA האנגלי, שהוא שונה לגמרי.
עם רמת מרירות ככה, וקשוט
בא. עכשיו בואי, מבשלות בירה לא תמיד מייצרות לפי סגנונות בירה. הן מייצרות לפי מה שבא להם, לפי הטעם של הברומאסטר, לפי מה שנראה לו שיהיה. ואז אחר כך הם מתחילים לצייר את המטרה מסביב לבירה, אוקיי, בוא נראה לה נשים אותם. לא, זה בסדר גמור. זה שמייצרים מה שבא להם, בסדר גמור. אבל אני אומר, אל תנסו לצייר את המטרה מסביב, כי לא צריך. לא צריך, יכולה להיות בירה.
כן, אבל אז יבוא הלקוח ויגיד, אני רוצה את הבירה הזאת. מה זה הבירה הזאת? מה תגיד לו?
את יודעת מה?
לא יודע.
גולדסטאר. גולדסטאר. כולם מכירים את הגולדסטאר. איזה סגנון זה גולדסטאר? ויינה לאגר, מיוניק דונקל או דארק לאגר. איך שלא תסתכלי על זה, היא תתאים לאחד מהסגנונות בפרמטרים מסוימים, והיא לא תתאים לאחד לסגנונות בפרמטרים אחרים. אני רק יכול להגיד דבר אחד, שלפני אי אלו עשרות שנים, שאני יכול כבר להגיד אי אלו עשרות שנים, כשנדרשתי לסוגיה הזאת עם מנכ״ל טמפו, ואמרתי לו, לדעתי, זה ויינה לאגר, הוא פתח עליי פה וצחק וירד עליי, ואז... לפי כמה עשרות שנים עוד הייתי חדש בעניין, וגם הייתי הרבה יותר צעיר, ונורא נעלבתי בקטע, מה אני נותן סגנון וזה, והוא צוחק, היום אני מבין שהוא צחק בצדק, כאילו, אני באתי לו עם הקטע הזה, עם ההוא הסגנונות,
בוא נדחוף את זה, לקופסה.
והוא אמר לי, עזב אותך, מה הסגנון? מה אכפת לי אם זה ויינה לאגר, או מיוניק דונקל, או מה שלא יהיה? זה מתאים בחלק מהפרמטרים, זה לא מתאים, זה לא מה שהתכוונתי. אני התכוונתי לעשות לאגר כהה. זה מה שהתכוונתי לעשות. ובואי, זה הבירה הכי נמכרת היום בישראל, בלי שיהיה לה סגנון, בלי שתהיה מקוטלגת לסגנון מסוים. Mm-hmm. אז אני אומר, לא חייבים לקטלג בירות לסגנונות, ואם כבר מנסים, אז לעשות משהו, זה קרוב ל... זה דומה ל... ולהסתכל על כל...
אתה לא יכול לכתוב על הבקבוק, או על זה, לכתוב, זה קרוב ל...
אז בשביל זה הם כתבו דארק לאגר, שזה משהו שהוא...
יותר
זה
כללי.
דארק, יותר כללי, זה דארק וזה לאגר, וכל אחד יחשוב מה שהוא חושב.
זה כן.
ובבוא הזמן אנשים ילמדו את הטעם, ובבוא הזמן אולי זה גם יהפך לסגנון, מה שהם כתבו על ה... לא ספציפית של התה, של גולדסטאר, אבל זה קורה.
נכון,
שכותבים,
זה כמו...
זה בסוף נהיה סגנון, כי זה נתפס, נתפס ומתפשט, מתפשט, אז אוקיי,
אז זה כמו ההופי לאגר.
בדיוק.
אותו דבר.
נכון. ועוד פעם, ההתאמה של הסגנון זה מכלול של דברים, כולל גיאוגרפי. נכון שיש בירות דומות גם באירופה וגם באנגליה, בארצות הברית זה לא דומות כי הם משתוללים שם, אבל ברחבי אירופה יש בירות עם מאפיינים דומים בכל מיני מקומות, אבל בכל זאת זה סגנונות שונים, כי לכל אחד יש את הטאץ' הגיאוגרפי שלו ואת הטאץ' הייחודי שלו ואת מה שעמד מאחורה. אז... זה מה שיש לי להגיד על סגנונות. קחו את הכל בערבון מוגבל.
זה מה שיש לך להגיד על סגנונות?
חצי שעה אמרתי, זה חצי שעה. כמעט שעה אמרתי את מה שיש לי להגיד על סגנונות. אבל אני אומר, זה ניסיון טוב וניסיון חשוב, ואנחנו צריכים את הקטלוג הזה כדי להבין מה יש לנו. מצד שני, איך את אומרת, לא להפוך את האמצעי למטרה.
כן, אז בואו נחזור רגע לשאלות ששאלנו בהתחלה. כל מיני דוגמאות שנתקלנו בהם.
כן, אז בואו נקרא לילדים בשמם. שפירה הופי לגר, אמר מישהו, זה קטלוג לא נכון של הבירה, כי זה IPA. מה אתם קוראים ל-IPA, הופי לגר? אז לא, זה לא IPA, כי
זה אולי זה IPL.
גם לא IPL, כי
לא, נגיד.
נגיד, כן. היה פה ניסיון לקחת איזושהי בירה, איזשהו לגר, פילזנר לצורך העניין, שזה המכבי, ולתת לו איזשהו טוויסט. זה לא הפך אותו ל-IPA. זה לא הפך אותו, כי אחוזי האלכוהול זה לא אחוזי האלכוהול של IPA.
דווקא אני חושבת שבהופי לגר, אז ברגע שאתה לוקח בירה כזאת, אתה די ברור לך מה אתה הולך לשתות.
נכון. מירה בנקייה בטעמים של התסיסה, בירה, לא הייתי אומר בירה, אני מכיר, אני יודע שזה מכבי, אז אני אומר שהיא בירה. אבל כן, זה הופי לגר, זה לא IPA, זה לא צריך לקרוא לזה IPA. הדוגמה השנייה, זה סמי קלאוס, היה ויכוח גדול על סמי קלאוס, האם זה ברלי וויין או לא ברלי וויין. כי ברלי וויין זה בירה שהיא מלטית, עם
אחוזי אלכוהול
גבוהים, ומרירות יחסית, ב-IBU יחסית גבוהה, אבל נתפסת כפחותה. והכל תקף גם לסמי קלאוס וגם לברלי וויין האנגלי. דבר אחד לא תופס, הסמי קלאוס זה לאגר, והברלי וויין האנגלי זה אייל, מה שאומר שבברלי וויין האנגלי יהיה טעם יותר פירותי, ובסמי קלאוס הפירותיות הזאת תבוא מהלטת ולא תבוא מהשמרים. וגם העניין של ה-state of mind, של כל המכלול, זה בכלל בירה שלקחו איזשהו דופלבוק ועשו אותו לסטרואידים, ועשו אותו חזק. אז צריך להיכנס ולהבין את הקונטקסט, להבין את כל המכלול כדי לקבוע בדיוק מה הסגנון.
אם זה ברלי וויין או לא.
בדיוק.
במקרה הזה.
עוד משהו שהיה, זה מישהו דיבר על אימפריאל סטאוט, 12%, ואז קפץ מישהו, מה, 12% זה כבר ברלי וויין. לא, 12% זה כבר, זה גם קוואדרופל, 12% זה יכול להיות אימפריאל סטאוט, 12% זה יכול להיות גם אימפריאל IPA, זאת אומרת, יש הרבה בירות.
במדריך אימפריאל סטאוט זה בין 8-12% אלכוהול.
בדיוק, אז בואו, לא, אל תיקחו דבר אחד ותגידו, אוקיי, זה ברלי וויין. והדבר האחרון שלנו, שהדוגמה האחרונה, זה מישהו שבישל בירה, והוסיף לה קצת, תכנן דאבל IPA, הוסיף לה קצת יותר מים, ואז הוא שאל,
מה שזה
אוקיי,
אומר שזה דילל
לו את אחוז האלכוהול, והוא אומר, אוקיי, אז מה יצא לי? מה יצא לך? צריך בירה. יכולה להיות בירה נהדרת. יצא
IPA, אם
IPA,
השתמשת בקשוטים וכולי,
בקשוטים ובלטת המתאים, והכל יצא לך IPA. עכשיו, אם יצא לך 3% אלכוהול פחות, או 4% אלכוהול יותר, אם הדאבל IPA זה בין 7.5 ל-10, ודיללת את זה ל-7, אני לא בטוח שמי שישתה את הבירה יבין שיש פה 7. כאילו, בוא, אתה...
בוא נגיד ככה, מבחינת הבירה שיצא, זה לא כזה קריטי, אבל אם באמת המטרה היא, כאילו בשביל הספורט, מה שנקרא, לדעת מה יצא לי, זאת אומרת, אוקיי, מה יצא לי ולאיזה סגנון אני כן יכול להתאים את זה, אז בסדר, אז אז תמדוד, שפוט סוכר וכו'.
אבל גם, מה שאני מנסה להגיד שגם, הרי... אי אפשר לקבוע גבולות ברורים בבירה.
נכון.
אי אפשר לקבוע גבולות ברורים, כי מה שאתה טועם, אני בטוח ש99% מהאנשים פה לא יבדילו אם הבירה היא 5% אלכוהול או 5.5% אלכוהול.
נכון.
לא יבדילו. ולכן זה פחות משנה אם יצא לך אחוז אחד פחות או לא. תטעם, תבין את הטעם, אתה לא יכול מראש להגיד, אוקיי, מה יצא לי פה.
נכון. בוא נגיד שבשביל להגדיר סגנונות, אתה חייב להעביר קו. אתה חייב, אחרת אתה לא יכול להגדיר. אבל... אתה חייב להעביר את הגבול ולהגיד, אוקיי, עד 5.5% זה מעל 5.5% אלכוהול, זה ככה וככה. זאת אומרת, אתה לא יכול להגדיר בלי להעביר את הקו, והרבה פעמים הקו הזה הוא קצת מלאכותי.
אבל כשאתה משתמש בסגנונות, אתה צריך להבין שהקו הזה הוא פלואידי. שהוא לא קו...
לא לגמרי, אבל כן יש...
יש סטייה, זה איזשהו תחום מסוים.
בדיוק, יכולה להיות. אם אתה לא הולך להיבחן על זה, אז וצריך לדעת בדיוק איפה עובר הקו, אז זה לא כזה קריטי. אז אני רוצה מפה להמשיך באמת לעניין של טיפים למבשלי בירה, שבוא נגיד כזה דבר. אני פחות בעד לבשל ואז לסמן את המטרה. אני תמיד אומרת, תדעו מה אתם רוצים לבשל, תדעו לאן אתם מכוונים. אבל יחד עם זה, תדעו שקורים דברים בדרך, טעויות, פתאום בא לכם להוסיף משהו שלא קשור לסגנון. אז כל עוד אתם מבשלים בבית, תעשו מה שבא לכם ומה שטעים לכם, והכל טוב. אבל אם אתם רוצים לעבוד מדויק תחת סגנון מסוים, אז אתם חייבים ללכת לפי הסגנון.
מה יותר מזה אני אגיד לך?
ברמת שנייה, סליחה רגע, ברמת הצבע, רמת האלכוהול, רמת המרירות, ארומה, גוף, כל הדברים האלה, הם דברים שהסגנון שמכתיב.
אוקיי, אני יכול להגיד לך יותר מזה. אם אני אלך לממשלת בירה בגרמניה, והם יתנו לי פילס גרמני, אני יודע שאני הולך לקבל בירה שהיא ממש ממש צלולה, והיא ממש ממש מסוננת, והיא מאפיינים מאוד מאוד
ברורים.
ברורים. אם אני אלך לממשלה האמריקאית, והם יגידו שהם נותנים לי פילס גרמני, אני יודע שאני אקבל משהו אחר. ואני יודע את זה, כי זה המצב פה, וזה המצב שם. בארצות הברית הם לא יקפידו על הסינון, הם אולי רק יעשו איזשהו השיקוע של, של החלבונים, mm-hmm. ושל כל התרחיפים. אבל אני יודע, ושניהם יכולים להיקרא פילס, אוקיי? זה יהיה מהממשלה הזאת, וזה מה שאני אומר כל הזמן. לקחת את הדברים בקונטקסט שלהם, להבין מאיפה זה הגיע, להבין מה ניסו לעשות, ואוקיי, אז זה קצת סתה. אם אתם לא בקטע של תחרות, אם אתם לא בקטע של אוקיי.
בדיוק, אם אתם לא חייבים לעמוד בדיוק בגבולות המאוד ברורים.
אז הכל בסדר, אז הכל בסדר.
אז הכל טוב, לא, זה פחות, פחות קריטי. העיקר שהיא תהיה
תאימה.
בלי טעם הלוואי. תאימה ותמזגו אותה לכוס נקייה. זה מה שחשוב.
תודה רבה.
באווירה אופטימית זו.
תודה רבה שהייתם איתנו.
תודה שהקשבתם לנו, תוכלו למצוא אותנו ברשתות החברתיות, לשאול שאלות, לדבר איתנו בכיף. שתו באחריות, ניפגש ונשתמע עוד שבועיים. אז יאללה ביי.
יאללה ביי.